Obviously, it's been a huge year for women.
What will my story be?
The predominant reaction to the women's movement was ridicule. It took us a long time to be taken seriously enough to be opposed.
היי סיסטרס, ברוכות הבאות לפרק החדש בפודקאסט שלי, בגוף ראשון, מדברות נשיות בעולם החדש. אני בר אומנסקי, וכמה טוב שבאתן. היום במשרד הוורוד הגיעה אלינו חייזרית מהחלל, שבאה לדבר איתנו על בעצם מפגש בין שלושה נושאים שעל פניו לא נראים לנו קשורים, אבל הם קשורים יותר מתמיד דווקא עכשיו, מיכל זיסו. היי.
היי.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה נשמע?
אני קצת מתרגשת לארח אדריכלית חלל אצלי במשרד, אבל למען הפרוטוקול נגיד שהכרנו די ממזמן, נכון? הכרנו בג'ולט באחת ההרצאות, ולפני שאני מעבירה כל הרצאה בזמנו בתוך הסטארט-אפ, עשיתי מחקר על המשתתפות והמשתתפים שיהיו בסשן. ואיך שהגעתי אלייך, כמו בסרט מצויר, העיניים שלי יצאו מהמקום ואמרתי, רגע, אדריכלית שחוקרת שוויון מגדרי במרחב, אני חייבת להבין מי זאת היוניקורן הזאת. ובאמת יצא לי, ואני ברת מזל לפגוש אותך ולהכיר אותך עוד מלפני, אבל את בעצם מתעסקת בכל התחום של אדריכלות, מגדר וחלל. הרצית בטד-אקס, את אדריכלית, יש לך משרד אדריכלות שנושא את שמך, שמתעסק באמת בכל מה שקשור למערכות יחסים של איך העתיד ייראה, איך השימושיות במרחבים עירוניים ואישיים יקרין גם על השוויון והמלחמה למען שוויון זכויות מגדרי. ספרי לנו קצת איך זה התחיל. תכניסו אותנו וואו. למוח המשוגע והמופלא שלך.
זה התחיל במקרה, ממש. הייתי אדריכלית רגילה לגמרי שרוצה לבנות מגדלים, וזה בערך היה החלום, שיהיה כזה מגדלים בכל עיר בירה בעולם, עם פלאק כזה מנחושת עם השם שלי. והגעתי באמת לניו יורק, ותכננתי, הייתי שם סיניור ארכיטקט במשרד יחסית קטן, שבכוונה הגעתי למשרד קטן, כדי שאני לא אהיה בורג קטן. ומהר מאוד קודמתי להיות סיניור ארכיטקט, והיה לי פרויקט שהוא היה רק שלי, של 80 קומות מגדל ב-5th Avenue and 44th Street.
אמצע מנהטן. למאזינות, האנגלית היא לא נולדה איתה. היא רכשה אותה בעבודה קשה בניו יורק, נכון? גדלת בניו יורק?
גדלתי 3 שנים בניו יורק. אז גרתי בניו יורק, עבדתי על המגדל הזה, היה לי נורא כיף, ואז טראמפ נבחר. זה היה ב-2016.
ושם.
ושם דברים התחילו להשתנות. האמת שבאותה תקופה הייתי בטיפול, כי טיפלתי בכל מיני טראומות עבר שלי, שלא ניכנס אליהם עכשיו. אבל כשטראמפ נבחר, זה פתאום עשה לי סוויץ'. פתאום קלטתי כמה אני האישה היחידה בחדר כל הזמן. ולא רק זה, אלא אמרתי, אוקיי, אם אני תמיד האישה היחידה בחדר, ואני מתעסקת בפרויקטים ענקיים, מגדלים, פרויקטים אורבניים גדולים, אז זה אומר שכל מי שמתעסק בפרויקטים האלה חוץ ממני הוא גבר.
נכון.
ואם זה מה שהיה עד עכשיו, זה אומר שהעולם שלנו תוכנן בעיקר על ידי גברים, ולא סתם גברים, גברים לבנים, ממצב סוציו-אקונומי בינוני ומעלה, בדרך כלל סטרייטים, בדרך כלל לא שום מוגבלויות פיזיות גם.
כאילו אדריכל by the book, לפי מה שיצא לנו להכיר, איש העולם הגדול, שבא כנראה גם מרקע פריבילגי כזה או אחר.
לגמרי.
והוא חושב גבוה, והוא יכול לבנות את מה שהוא חולם עליו.
לגמרי, וגם אם מסתכלים תכלס על שני האימג'ים באדריכלות שמלמדים בתחילת הלימודים באקדמיה, מראים את האדם הוויטרובי של ליאונרדו דה וינצ'י, שזה כזה גבר גבוה וחסון עם ידיים ורגליים כזה פרוסות בכל מיני זוויות, וגם יש את האדם המודולור של הקורבוזיה, שזה אחד האדריכלים הגדולים של שנות ה-50, ושניהם מראים בעצם לפי מה לתכנן, לפי איזה אמות מידה פיזיות אדריכלים צריכים לתכנן, והם לפי גברים, וגם לא סתם גברים, גברים גבוהים וחסונים, שזה
נכון,
גם
בנויים.
Not all men.
נכון.
אז בעצם זה ממש, כשהתחלתי לחקור אחורה, באמת גיליתי שיש פה קטע. כאילו, יכול להיות שהעולם לא תוכנן בשבילנו.
זה יסביר כמה דברים.
כאילו, ואז אמרתי, אוקיי, הבנתי, אני עדיין לא יודעת, אני החלטתי שזה חשוב לי מספיק בשביל להתעסק בזה, ואני רוצה לשים את הידע המקצועי שלי, שזה אדריכלות, לשים את שניהם ביחד, לא ידעתי עדיין איך זה מתערבב כל כך, אבל אמרתי, אוקיי, טראמפ נבחר, הוא מערבב פה את הוויזות, אני חייבת, אני חייבת לחזור לארץ, כי אני רוצה לפתוח משרד עצמאי, אני לא יכולה להיות יותר שכירה, לא יכולה להיות יותר שכירה תחת בוסים גברים.
ותחת ממשל טראמפ.
ותחת גם ממשל טראמפ.
שהוא גם משקף מדיניות שאני מניחה שגם
אחד משהו, הוא גם היה טריגר מאוד גדול בארצות הברית להרבה נשים. זה הפסיכולוג שלי בזמנו אמר לי. הרבה נשים שעברו, חוו איזושהי התרדה, חוו טריגר מאוד גדול כשהוא נבחר, כי זה בעצם נתינת לגיטימציה לבן אדם הכי...
לאביוזר.
כן, לאביוזר, ולתת אותו תפקיד הכי גדול בעולם המערבי.
התפקיד הכי ייצוגי לחופש, זה הזוי, זה משפיע על הכל. ואז מה, ואז האידיאל... עבר לישראל, כאילו אמרת אני אלך להגשים את זה.
אז אמרתי, אוקיי, אין לי אזרחות אמריקאית, למרות שגדלתי בניו יורק, לא קיבלתי עדיין אזרחות, והרבה יותר קל לפתוח משרד פה, ואז מקסימום אני ארצה לטוס חזרה, אני אטיס את עצמי. בתור שליחה של עצמי, במקום להיות תלויה במישהו, כי שם הייתי על ויזה שתלויה בבוס בעצם, שהוא היה הספונסר שלי.
זה כזה, אני בשליחות, מטעמי, מטעם עצמי.
נכון.
הנפקתי לעצמי ויזת עבודה, והנה אני.
בדיוק כזה.
מדהים.
אז זה מה שעשיתי, ובעצם כשנסעתי לניו יורק פעם האחרונה, זה היה בגיל 30, הרסתי את כל הדברים שלי, או יותר נכון, מכרתי ונפטרתי מכל הדברים שלי, טסתי עם 4 מזוודות שאחת מהן הייתה ספרים, ולא תכננתי לחזור כל כך מהר, וחזרתי אחרי שנתיים.
באמת מעט זמן יחסית לשינוי כזה גדול. למה?
טראמפ. כל מה שאמרתי עכשיו. ראי מעלה. ואז חזרתי לארץ, באמת הבאתי פה גם איזה שליש מחולה, וישר פתחתי את המשרד שלי, וחרטתי על הכותרת שלו, אדריכלות ושוויון, בהתחלה. ודיברתי עם כל מיני חברים, וכל מיני קולגות שהם קצת יותר ניסיון ממני, ואנשי מיתוג, ואמרו לי, עזבי אותך, אל דברי על שוויון בכלל, את אדריכלית צעירה, הניסיון שלך זה פרויקטים גדולים, היזמים שלך זה יזמים גדולים, כולם גברים. את תבהילי אותם. עזבי אותם, עזבי אותך. תתחילי לאט לאט, אם מישהו ישאל אותך, אם ראיינו אותך, תוכלי להכניס את זה בכזה סוף הכתבה, את האג'נדה שלך עוד שנתיים, שלוש. אל דברי על זה. ואמרתי, לא.
אוקיי, תודה שהרסתם לי.
כן, אז...
אבל רגע, מעניין אותי לשמוע, למה לא ויתרת על זה? כי על פניו את מציגה פה דילמה, אנחנו מדברות המון על פריבילגיות בפודקאסט, את מציגה פה דילמה שהיא לא פשוטה, לבוא וללכת עם מסר שהוא חברתי עוד יותר, מגדרי רחמן על יצלן עבור נשים, מה היה שם שלמרות כל הפידבקים החלט שאת ממשיכה?
אז גם ככל שחקרתי יותר הבנתי כמה זה fucked up, שכל ילדה באשר היא בישראל או בחול, קמה בבוקר ואימא שלה אומרת לה, שומעת, כשאת חוזרת הביתה, שימי את המפתחות בין האצבעות של הידיים, ואל תלכי דרך החורשה, ותלכי רק שאיפה שזה, ואיפה שמואר, ותתקשרי אליי גם מהדרך, ואל תשימי גם משהו חשוף, ואל תשימי... לא הגיוני שאנחנו צריכות לקבל כל כך הרבה התראות לפני שאנחנו יוצאות מהבית, מגיל ממש קטן. זה פשוט לא הגיוני, לא יכול להיות. אז זה גם התחיל להיבנות אצלי כזה דרייב, אני אשנה את זה, כאילו, אם זה תלוי בי, זה לא יקרה יותר. וגם, התחלתי לעבוד במקביל על פרויקטים רגילים שלא הכנסתי אליהם את הנושא הזה של שוויון מגדרי, עדיין ממש לא חלל. והיזמים שעבדתי איתם, אני לא אקרא לזה...
פחות התחברו.
זה לא שהם לא התחברו, בכלל שיתפתי אותם בחזון הזה, אבל היו לי מקרים, כל מיני לקוחות ויזמים שעבדתי איתם, שהעבודה הגיעה לאיזושהי נקודה שאמרו לי שהם רוצים מעבר לעבודה.
אוקיי.
והיו לי כמה וכמה לקוחות מאוד 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 גדולים, או יזמים מאוד מאוד גדולים שעבדתי איתם, שהעבודה פשוט נפסקה כשאמרתי להם לא.
וואו.
ואחרי שהתחלתי לאבד עבודה, בצורה הזאת אמרתי, פאק את.
יאללה, שהיה הכל יישרף.
כן, כאילו, אז נכון, לא דיברתי על זה, ולא עשיתי מזה סרט, למרות שזה היה...
גדול.
גדול, והפסדתי הרבה כסף. היום נגיד בקורונה אני לא יכולה לקבל הרבה מענקים, בגלל שבדיוק בתקופה הזאת שנה שעברה, לא שילמו לי, בדיוק אמרתי לא. אבל בסדר.
אבל את בקווסט כאילו יותר גדול מזה בהרבה.
זה נכון.
היא בקווסט פה סביב האנושות כולה, ולפעמים אפשר להתבלבל ולחשוב, מה זה כמה שקלים למען האנושות?
זה לגמרי, זה כזה.
מתעתע, זה כאילו גם ה-well-being שלך פה.
נכון.
מוקרב, אני אגיד בעדינות, כאילו את מקריבה well-being, שמאוד קל לעבוד בפשטות, להגיד פוליטיקה זה ממני ועלה, ואת מבינה שיש פוליטיקה בכל מרחב.
לגמרי.
במדרכה יש פוליטיקה.
זה וואו, יש וואו, כל כך הרבה. אז כן, אז מצאתי את עצמי בעצם עם משרד חדש ובלי הרבה עבודה. ואז אדריכלים בדרך כלל מחפשים אונליין תחרויות אדריכלות. Mm-hmm. בשביל להגדיל להם את הפורטפוליו, בשביל שיהיה משהו שמלא את הזמן. ופשוט במקרה מאוד מצאתי תחרות שקוראים לה מרסטופיה. Mm-hmm. שזה תחרות על תכנון התיישבות על מאדים, שאת יכולה לבחור אם זה אוטופיה או דיסטופיה. Mm-hmm. בחירה חופשית. אמרתי, יאללה, אין לי עבודה.
הכל מבינה, מחורבן גם
לא
ככה בעולם.
לא מבינה בחלל, מעולם לא ראיתי סטאר וורס, אני לא רציתי להיות אסטרונאוטית מגיל 4, זה לא העניין, זה לא הקטע שלי כל כך, אבל וואלה, נראה לי מעניין, ככל שקראתי יותר מה זה מאדים, אמרתי, אוקיי, יש פה עולם, שהוא שונה לגמרי ממה שיש לנו פה.
נכון.
שאשכרה יש סיכוי גם שאנחנו נגיע אליו, כאילו התחלתי להבין שזה משהו שהוא לא מדע בדיוני, זה המציאות, זה העתיד שלנו.
פשוט נגזרת של זמן.
לגמרי. ובעצם, בגלל שיש פה סט תנאים קיצוניים ושונים מכדור הארץ, אני יכולה לעשות פה ניסויים, אני יכולה לראות איך מתכננים חדש, וזה חדש לגמרי, כי אני לא יכולה להישען על דברים שיש בכדור הארץ ולשנות אותם קצת, כי זה שונה לגמרי, גרביטציה שונה לגמרי, טמפרטורה שונה לגמרי, הכל שונה לגמרי.
כאילו ברת עולם.
בעצם אמרתי, יאללה, בוא נראה איך אדריכלות שוויונית יכולה להיראות. ניסוי, משחק עם עצמי, כזה. ועבדתי על זה מלא מלא מלא, הגשתי את זה, לא זכיתי בשום דבר.
מה הגשת אבל? הגשתי אותנו לראש שלך, מה היה הניצן של זה?
הבנתי, התחלתי מצורה.
אוקיי.
שזה כמו דונט, שזה טבעת כזאת, שהבנתי ממחקר, גם מחקר היסטורי של איך התחילו להתיישב על כדור הארץ. אנשים אוהבים לשבת במעגלים. מעגל זה צורה שהיא שוויונית. כמו שיושבים מסביב למדורה, כמו שיושבים מסביב לשולחן. אף נקודה מסביב למעגל הזה היא לא יותר חשובה או פחות חשובה מנקודה של הידה. ובעצם צורת התיישבות עגולה כזאת היא משהו שהייתה בעבר. אם תסתכל על התוכנית של פריז או של מילאנו, גם העיר עצמה היא עגולה, ויש...
באמת?
כן, היא עיר עגולה שיש מסביבה חומה. ובעצם עיגול זה גם דרך שנורא קל להגן מפני סכנות.
נכון.
את לא צריכה להסתכל מעבר לפינה. שום דבר לא יכול לצוץ מעבר לפינה.
נכון, זה כיסוי, זה פול קוורג'.
לגמרי. אז התחלתי לחשוב על המעגלים, ובעצם אם אנחנו חושבים על בניין שהוא עגול, אז אם אנחנו שמים פונקציה ציבורית, נגיד גן ילדים, או בית ספר, באמצע, והמגורים עוטפים אותו, בעצם המגורים נותנים באפר בין הגן לכביש, נגיד.
נכון.
ומי שנמצא בבית יכול להסתכל עם העיניים פנים על המרכז, אז גם בטוח שמה. אין dead ends, בצורה כזאת, שהיא רדיאלית. ואפשר גם לשים את זה בצורה שזה יגדל בצורה פרקטלית. כלומר, זה יעבוד, הפונקציה שלו תעבוד נכון אם זה קטן, אם זה בניין, ואם זה עיר, ואם זה משהו גדול יותר מעיר, או אם זה כמה, אחד עד השני, אפשר לסדר את זה לאיזשהו גריד, וזה יכול לעבוד, ובעצם זה על הבסיס של פרקטל. אז את כל הדברים האלה הבנתי והתחלתי לחשוב איך זה יכול להיות במאדים. נגיד אמרתי שאחד הדברים שאנחנו לא מטילים בהם ספק, בכלל זה מעליות ומדרגות.
נכון.
שלא נעים, ואיך יכול להיות שזה הדבר היחיד שהאנושות המציאה,
שהוא גרוע.
אי פעם בשביל לעלות בבניינים.
ממש.
כאילו...
ומה הסתכל... איזה אלטרנטיבה יש? כאילו אפילו המוח שלי מוגבל לחשוב על מעלית שהיא לא כזאת. כמו מעלית.
זאת אומרת, מה אני לא רוצה שיקרה? חלל סגור שאני אתקע בו עם מישהו שאני לא רוצה להתקע בו איתו.
אוקיי.
לא להתקע עם מעלית, אלא להיות כמה שניות, 30 שניות, דקה.
סגורה במרחב.
שזה גם במדרגות. אם את עכשיו, הרי בניו יורק נגיד... עשו את הפרויקטס, האזורים הפחות טובים של העיר, זה במגדלים, לאוכלוסייה עם מצב סוציו-אקונומי נמוך, וזה החללים הכי מסוכנים בבניינים האלה, זה החדרי המדרגות, כי הם לא מצליחים לתפעל את המעליות, אין להם כסף, לשלם את הוועד בית, ובשביל לברוח בחדר מדרגות החוצה, במגדל, צריכה לרדת הרבה 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 קומות, וזה יוצא מצב מסוכן. אז בעצם אמרתי, אוקיי, אני רוצה להימנע מהחללים הסגורים האלה. במאדים יש שליש גרביטציה. אז איך אפשר, אם אני שליש גרביטציה, אז סביר אנשים, אם אני אקפוץ גבוה יותר, נגיד, ואם אני אכין מכונה שקוראים לה suction booster, שיהיה בטוח אנשים חכמים שידעו לפתור אותה, אז היא תוכל לשאוב אותי, כשאני מנטרת, היא תוכל כאילו לעזור לי לנטר גבוה יותר, אפילו ממה שאני יכולה לנטר במאדים, ואז אני אוכל לקפוץ מקומה לקומה אולי, ואולי אותה מכונה גם תוכל לעכב לי את הנפילה כשאני קופצת למטה.
כאילו לרקח ולהניף.
ובעצם אני קופ... אנחנו סופר מריו, אנחנו קופצים מקומה לקומה, אוקיי? כזה. עכשיו איך אנחנו מתרגמים את זה חזרה לפה?
וכל זה הגיע מההבנה שלך שיש מרחבים שהם פשוט לא מותאמים לשימוש שלהם היום.
בדיוק.
כאילו לזנק, לבטל את המדרגה, הוא לא רק לבטל את הפיזיות של המדרגה, זה לבטל את הכוך שהמדרגות יוצרות, ואת הסגירות, ואת חוסר העונים, איזשהו מרחב שהוא לפעמים ממולכד חברתית.
לגמרי.
ואת מנטרלת את זה.
כאילו, המון המון דברים שאנחנו חיים איתם היום, תוכלנו פעם, עם אנשים אולי עם כוונות טובות, אבל בעולם שלפחות אנשים היה זכויות של דריסת רגל במרחב הציבורי, וזה היה מאוד רלוונטי ואחלה לאז, אבל זה פחות רלוונטי להיום, ויש שתי דוגמאות שנורא אוהבת לתת, רוחב של כביש. יודעת למה הרוחב של כביש הוא הרוחב של כביש?
לא, ספרי.
אז רוחב של כביש הוא נוצר לפי רוחב של כרכרה. רוחב של כרכרה היא לפי רוחב של שני תחתים של סוסים.
אוקיי.
אוקיי? זאת אומרת שהיום אנחנו נוסעים בכבישים שהם נגזרת של שני תחתים של סוסים,
ובכביש
אנחנו נוסעים גם מסעיות, במסעיות אנחנו נותנים, אנחנו מסעים חומרי בנייה. נגיד במגדלים, המקסימום, נגיד חתיכת זכוכית, נגזרת מהגודל של המסעית.
של המסעית.
אז בעצם, מגדלים, או אפילו חלליות, נגזרים מהרוחב של המסעית, מהרוחב של הכביש, מהרוחב של הכרכרה, מהרוחב של התחתים של הסוסים. What the fuck?
זה כאילו הכי דטרמיניזם טכנולוגי. זה המדיום מכתיב את המסר.
ממש.
זה כאילו התחת של הסוסים, זה מקדם אותנו קדימה 100 שנה, שעדיין שני השבנים של סוסים הם מה שהם אמות מידה.
ואיך אף אחד, כאילו עכשיו, זה לא רק איך אף אחד לא משנה את זה, זה נורא קשה לשנות את זה. אנחנו כל העולם מושתת על אותם פחות או יותר פרופורציות. אז איך תשני אינפרסטרוקטורה עכשיו? ובגלל זה אני אומרת, אוקיי, אז במדים אין כלום. אז נכון. בוא נעשה שמה חדש, בלי הקושי הזה. אבל אם אני אצליח להוכיח שזה הרבה יותר יעיל שם,
אולי זה יבוא גם הנה
ויתורגם. איך אפשר להגיד לא לזה, אם אני אחזיר את זה אחר כך לפה?
כאילו, הבחינה של מאדים היא כמעט כדי לבדוק את הפנטזיה המוחלטת, כן. על מרחב שהוא מותאם למגדרים מרובים ולקבוצות שונות באוכלוסייה, והתכלס צ'אלנג' זה התרגום חזרה לארץ.
בדיוק. ואז זה גם הפך להיות רחב יותר ממגדר, זה הפך להיות דייברסיטי באופן כללי, כמו שאמרת. ואז קרה קטע. התחלתי לדבר על זה פה בכדור הארץ, ועל העתיד הזה, השוויוני, במאדים. ומי אוהב לדבר על חלל? גברים.
נכון, מתים על זה.
ובעצם...
הכיבוש האולטימטיבי.
גיליתי, נכון, כאילו באמת גם עדיין בתעשיית החלל יש בערך בין 14-20% נשים היום, שרובם גם לא בעמדת מקבלות החלטות. אבל כשדיברתי את זה עם גברים ואמרתי להם, העתיד השוויוני, מתישהו שם, ולא אתם, אתה בסדר, אתה בסדר, אח שלך בסדר, כולם בסדר.
זה מעולה.
הם זרמו על השיחה.
כי הם לא, זה כמו משל. כאילו יש, את יודעת, כיפה אדומה, אם זה מרוחק ועם דמויות של חיות, אפשר תורילת.
לגמרי.
אם זה לא בלייפטיים שלי, אולי אני אפילו פמיניסט.
לגמרי.
כל זה לא בטיימליין שלי, שאני לא צריך להשתנות ולערער על תפיסות קיימות. והם שיתפו איתך פעולה.
והם שיתפו איתי פעולה, ואמרתי, אופה, יש פה קטע. סבבה, אני לא אגיד שוויון מגדרי, אני אגיד שוויון. אני לא אגיד פה, אני אגיד חלל. ונראה מה יקרה.
זה די גאוני, את יודעת?
ואז התחלתי לרדת ברביט הול.
הרביט הול זה החלק הכי מעניין. איך ידעת איפה לחפש מידע? כמישהי שלא חובבת חלל או סייפיי, איך התחלת לתפוס את הקצה של החוט הזה? כאילו היה לך רעיון, ואז זה מרגיש כמו חוט שנפרם, וצריך לתפוס אותו מהר מהר, כי יש כל כך הרבה רעיונות מהצד השני. איך התחלת?
אז אחרי שעשיתי את התחרות הזאת, חברה איצה בי להירשם לטד, של TEDx Jaffa Women בארץ, ונרשמתי וסיפרתי על הרעיון הזה, לא היה לי עדיין משהו, והתקבלתי. וזה גם היה הפעם הראשונה שעמדתי על במה, וזה היה מול 1,600 איש, וזה היה מאוד מרגש, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. ואחרי הטד, בעצם התחלתי לשחק, להשתעשע עם הרעיון יותר, הבנתי שיש פה לגיטימציה לדבר הזה, יש קהל לדבר הזה, ואמרתי, אוקיי, בואו ננסה לפתוח איזשהו סוג של סטארט-אפ חברתי, מיזם חברתי, שמדבר על רעיונות ושיתוף רעיונות במאדים, ועם זה ניגשתי לאיזשהו אקסלרטור של סטארט-אפי חלל, של סוכנות החלל הישראלית וקרן רמון, ושכחתי מזה.
טוב לדעת שיש.
יש. ותירשמו, ותמיד מחפשים, וזה מהמם שם.
המיזמים עוסקים בכל מיני תחומים?
של חלל, אבל כן. כולם עסקים, כולם שם היו כזה אנשי לוויינים, ואסטרוביולוגים,
ואסטרופיזיקאים,
וכאלה, ואני הייתי האוף המוזר, וגם האישה כמעט היחידה.
ועוד אדריכלית.
ועוד אדריכלית. אז איכשהו התקבלתי על הדבר הזה, אני שכחתי שניגשתי לזה בכלל חצי שנה, אחר כך קיבלתי הודעה מסוכנות החלל הישראלית, ואני כזה, הא?
וואו.
מה? ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני הולכת להיות, הסתכלתי מי הולכים להיות המנטורים, זה היה 8 ימים, זה סדנה קצרה, אקסלרטור קצר או סדנה קצרה, והיו שם אנשים מנאסא, והיו שם אנשים מ-ESA, שזה European Space Agency, והיו שם כל מיני אנשים נורא רציניים, אמרתי, פאקינג שיט, אני לא יודעת כלום, אני לא יודעת חלל, איך אני הולכת לדבר איתם בכלל. אז פשוט מה שעשיתי זה 8 ימים של הסדנה, כל ערב, זה היה 8 בבוקר, 8 בערב, מהרגע שסיימתי את הסדנה, קראתי המון 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 מאמרים שעממים ממש, בשביל לדעת טרמינולוגיה. ואמרתי, רק שלא יעלו עליי, שאני לא יודעת על מה מדברים איתי, רק שלא יעלו עליי. כאילו אין מצב שאני יוצאת מטומטמת מול האנשים מנאסא וכאלה, ולא עלו עליי.
כי את לא מטומטמת.
שכל הלילה ישבתי במשך שבוע, לא הלכתי לישון, פשוט קראתי וקראתי וקראתי כדי שאני ידע לתקשר באותה השפה.
איך ידעת מה לקרוא אבל? אני מדמיינת פשוט,
פשוט התחלתי לקרוא, כאילו הגעתי מ-Team Urban של Wait But Why, שזה בלוג מדהים שאני ממש ממליצה, שחוקר דברים לעומק, והוא גם ראיין הרבה את אילון מאסק. אילון מאסק היה לי כזה איזשהו פירורים כאלה בדרך. עקבתי אחרי האבנים הצהובות של אילון מאסק.
אני זוכרת שזה ממש אחד הדברים הראשונים שסיפרת לי על עצמך כשנפגשנו אחרי ההרצאה. שאמרת לי, אני מיכל ואני אדריכלית חלל, ויום אחד אני עומדת לפגוש את אילון מאסק. וזה היה ברור שזה יקרה. וזה קצת ספוילר, זה קצת קרה.
כמעט קרה.
זה קצת קרה. בסדרי גודל עולמיים של להתקרב לאילון מאסק, להיות דוברת בכנס שגם הוא דובר בו, זה קצת לגעת בכוכבים, לא?
כן, הגעתי לבן אדם אחד ממנו. כלומר, אני יכולה...
יש דרך ליצור איתו קשר, אם הוא לא שמע עלייך כבר.
אז זהו, בראש שלי, כשהוא הסכים לדבר בכנס הזה, הוא אמר, רגע, מי הדוברים?
מיכל.
בוא נראה, מיכל זיסו, סבבה, אני בפנים. אז בראש שלי הוא יודע מי אני כבר.
טסלה עם השם שלך חרוטה בדרך אלייך.
אחרי הדבר הזה, אחרי הכנס, היה לי 22 כזה הצעות חברות מטסלה בלינקדין, אמרתי, אופה, יש מצב שאת צודקת.
לא, אבל תקשיבי, יש פה הבנה שהחשיפה שלך וההתעמקות שלך, עשית את השיעורי בית. אי אפשר לתפוס אותנו לא מוכנות אם התכוננו. והתכוננת.
זה, האמת היא, זה נורא נשים מצידי. אבל באמת לעשות את האקסטרה שיעורי בית האלה, שלא ללכת לישון ולא להרשות לעצמי לרגע להיות מטומטמת במרכאות מול האנשים האלה, אני חושבת שזה משהו שיש עוד כמה אדריכלי חלל בארץ, רוב האדריכלי חלל הצעירים, נקרא לזה, ואני מבדילה, כי יש אדריכלי חלל מבוגרים יותר, שהם היו אחראים לתחנת החלל הבינלאומית וכאלה, אבל הם יותר נוגעים בנקודות של ממש אינג'ינירינג.
אוקיי.
אז הצעירים יותר, זה צעירות.
צעירות.
הן כולן נשים בצורה כמעט גורפת, שזה פאקינג מדהים.
ברצינות.
יש אדריכליות חלל, כאילו פאנלים שלמים, אדריכליות חלל.
כאילו זה קריאה.
זה מטורף.
העובדה שיש אופציה לאלטרנטיבה היא קורית, כמו כל קורה.
ממש ככה.
מהחלל רק.
זה פשוט,
זה אינטרסטלר מגדרי. זה כזה כל קורה לי. אני חייבת למצוא מקום שבו אני שייכת ומקום שנבנה עבורי גם.
זה מה שכולן אומרות. יש לי חברה, עכשיו היא טובה, היא בהתחלה התחילה ממישהי שרצתי, היא קראה לעצמה מארסקיטקט, שהיא ספציפית אדריכלית, לא רק אדריכלית חלל, ספציפית של מארס, של מאדים, וקוראים לה ורה מוליאני. והיא ב-LA, והיא פתחה איזושהי חברה לפני 5 שנים, ואני כזה בחנתי בהתחלה את המודל העסקי שלה וכאלה, ומפה לשם לפני איזה כמה חודשים היינו ביחד בוובינר, והיא אחרי זה שלחה לי מייל שאומר, אני מעריצה שלך, אני ממש אשמח שנתחבר, ואני כזה, מה אחותי? לא, לא, בואי, אני מעריצה שלך, כאילו, על מה את דברת.
איך זה מרגיש? איך זה מרגיש שזאת אומרת לך את זה?
זה היה פסיכי, לא יודעת להכיל את הדברים האלה. אבל מה שאני רוצה להגיד על זה, זה שהיא נגיד גם מספרת את הסיפור שלה של גדלה בג'קרטה, ואמרו לה שאין לה סיכוי, שהיא צריכה להצמד לגבר, והסתכלה בכוכבים, הסתכלה למעלה. וזה מה שהוביל אותה, ובגיל 16 היא עזבה את הכל ונסעה לבד לפריז, ושם היא למדה צרפתית והתחילה ללמוד אדריכלות, וכל הדבר הזה, ועכשיו אדריכלית חלל, זה באמת יושב טוב, ולא חשבתי על זה, האמת, אף פעם, שכאילו, הרבה אדריכליות חלל, הם כאילו מעשו במה שקורה, הם פשוט הלכו לשם, וזה גם עובד, זה גם קורה, זה משהו שהוא... אנחנו מדברים על טיימליינים קצרים.
די קצרים, כן.
2024, מושבה ראשונה על הירח, 2033, מאדים, כמו שבא. אנחנו שם. כאילו, לתכנן מגדל לוקח בארץ, לתכנן ולבנות בין 8 ל-12 שנה. אז בואו נדבר רגע על כמה זמן לוקח לתכנן עיר או מושבה. אנחנו כבר איחר, אנחנו כבר צריכים להתחיל.
מאחרות.
כמובן שיש אנשים גדולים בתעשיית החלל, שכשאני שואלת אותם, אנשים שנגיד של קרנות וכאלה, הם הרבה פעמים אומרים, מוקדם מדי להתעסק באדריכלות. חלל, אני לא מקשיבה עליהם, כי אני חושבת שהם טועים.
אני בטוחה שהם טועים, בלי להחזיק את הידע המקצועי שלהם, זה פשוט צורך שעולה. יש צורך בשטח. אני חושבת שאפילו אז שהכרנו, זה היה לדעתי לפני 3 שנים, כבר אז היה לי ברור מה את עושה.
לי לא היה ברור מה אני עושה.
אני ראיתי את הביו שלך ואף לי אסחך ואמרתי, פאק, זה כל כך הגיוני, אדריכלית, שמתעסקת בשוויון, ועוד שלוקחת רעיונות למרחב של החלל, כדי לבחון אותם, כדי, כמו שאמרת, אם זה עובד בחלל, דוד, אתה טיפה שאתה לא מיישם את זה בארץ.
חד משמעית.
כאילו, אנחנו לא משאירות ברירה. הנה, הגושפנק הזה במאדים עובד, זה חייב לעבוד גם פה.
לגמרי, כי שם הרבה יותר מורכב. אז
ועדיין
כן, הצלחנו שם, אז כן. פה זה בטוח.
כאילו
לעבוד.
שם מורכבים האתגרים, אני מניחה, האתגרים ההנדסיים.
לא רק.
והאתגרים, אני מדברת, אבל המחשבה על זה שזה מורכב, לא מונעת מכל כך הרבה נשים אדריכליות חלל ללכת לשם, כי כנראה דברים שמורכבים פה על כדור הארץ, הם מורכבים במידה אחרת, אבל באותו עומק.
נכון. בדיוק.
כאילו לשרוד פה זה מורכב, אז תנו לי לבנות מושבה, אני אפצח את זה, אל תדאגו.
זהו, זה כזה מאיזשהו מקום הזה שהוא ישחרר, להגיד אוקיי, יש מהנדסים ומדענים ואנשים גאונים, גברים ונשים, הם יפתרו את הטרפת שיש לי בראש, הם יפתרו אותה גם נכון, פה גם שם.
נכון, אבל אז בעצם אין אדריכלית חלל שהיא לא יזמת.
זה נכון.
אמיתי.
גם זה לא
חשבתי. יש פה יוזמה נכון. שהיא מאפס, שאי אפשר... אתם לא עומדות על כתפי ענקיות, אתן הענקיות שאנחנו נעמוד על כתפיהן בהמשך, ואתם נעמדות על כתפיים של נשים וגברים אחרים, אבל יש פה ראשוניות,
לגמרי.
שהיא כמו שהיא מבהילה, כשזה מגיע למיתוג אישי, בואי.
כן, אני עוד כזה מנסה ללטש את זה, אני עוד, נגיד, איך קיבלתי את הטייטל של אדריכלית חלל, לא לומדים את זה.
נכון.
אין לימוד, יש מקום אחד בטקסס של מלמדים ספייס ארכיטקצ'ר, ספציפית לנושאים של אנג'ינירינג, פחות מדבר אליי, אבל זה המקום היחיד בעולם, שמקבלים מהשקרת התואר הזה אחרי, זה תואר שני. אבל בכנס, בסדנה היא, היה שם ביום האחרון אדם מקסים וחמוד, שקוראים לו צ'רלס בולדן, שהוא אסטרונאוט, והוא גם ראש נאסא לשעבר.
בקטנה.
והציגו אותי בפניו ואמרו לו, צ'רלי, מיט מיכל, she's a space architect. אז אמרתי, אוקיי, הציגו אותי בפני ראש הנאסא לשעבר כספייס ארכיטקט, אני ספייס ארכיטקט.
ברור.
ומאותו רגע קיבלתי, הייתי נייטד, וקיבלתי את הטייטל.
לא קראת לעצמך ככה לפני.
לא. זה היה הרגע.
זה רגע גדול.
זה רגע גדול.
אונרשיפ. להוליד טייטל מקצועי שהוא משקף את מי שאת ואת העומק של מה שאת מביאה, זה רגע... שזוכרים אחר כך, אנחנו זוכרות אחר כך.
אבל בהתחלה הרגשתי שאני קצת עובדת על כולם כזה, כאילו...
את, ברצינות, עם כל לגמרי, הידע שיש
בטח,
לך?
בטח, עדיין, מה זאת אומרת?
זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני לא יכולה לחשוב על אשת מקצוע אחרת שיצא לי להכיר, שמתעסקת באדריכלות, שנוגעת בנושאים כמו שאת נוגעת בהם. הדבר שהדהים אותי בך, זה הרמת פירוק לגורמים. מה שסיפרת רגע על הכביש, זה סוג של נקודת מבט שלך. את רואה את הכל ככה, את כאילו מפרקת אותו, כמו שהיה לפני שנה צעידת חלל ראשונה, של שתי אסטרונאוטיות, אממה, לא היה בגדי אסטרונאוטים, אסטרונאוטיות במידה שלהן, אז הן היו צריכות להמתין. ואת מספרת על הכביש, ואני אומרת, פאק, לא היה במידה שלהן חליפת חלל, כי לא מייצרים לנשים חליפות חלל, אז פשוט שומעות ההליכה על הירח שתכננתן, לספר לבנות ולילדות של כולנו, זה לא קורה כי אין במידה שלכן. זה כל כך basic bitch, כאילו זה קטע מהוניגמן, שאת באה, אין את השמלה שאני רוצה. זה לא בחלל אמור לקרות. אנשים, תהיו מאורגנים.
אז נגיד, אני עשיתי לפני שנה, ביולי שנה שעברה, עשיתי תד נוסף, באוניברסיטת החלל הבינלאומית בצרפת, ואיתי ירצו שתיים, שהן עכשיו מתמיינות להיות אסטרונאוטיות.
וואו.
והם סיפרו לי, שאחרי ההרצאה שלי הם באו אליי ואמרו לי, איזה קטע, את לא מבינה, כשאנחנו מתאמנות מתחת למים, אז יש שם כזה כל מיני סולמות ודברים שאנחנו צריכות לטפס, אז הרווחים בין השלבים בסולם גדולים לנו מדי, כי אנחנו נמוכות, ואנחנו צריכות להכניס כל מיני סקיות ודברים לתוך החליפה, כדי שלא תצוף, שלא נצוף בתוכה. וכל מה שצריך לתפוס, כאילו הגריפס, גדולים מדי לכף יד שלנו, ואנחנו כל מיני צריכות לאלתר. וזה קורה עכשיו, זה היה 2019. זה לא לפני כמה שנים, זה עכשיו, עכשיו. שמתמיינות, עכשיו, הן מתמיינות בנאסה עכשיו, קורסי אסטרונאוטים 50-50, נשים גברים.
ועדיין...
הם עושים המון מאמצים. נגיד, צ'רלי, הראש נאסה לשעבר, נורא רציתי לדבר איתו על דייברסיטי בחלל, אז היה לי טריק, פשוט התיישבתי לידו בכיסא מושב האחורי כזה, שכולם ירצו, והתחלתי לצייר את המושבה שלי של מאדים על הדף, לידו.
את מבינה? ככה, this is how you do it.
וציירתי את זה, וציירתי, והמשכתי עוד עיגול, ועוד עיגול, ועוד עיגול, ועוד עיגול, עד שהוא הסתכל ואמר, it looks nice, it looks interesting, tell me about it. ואז התחלתי לדבר איתו, ואז פגש אותו שוב פעם שנה אחר כך, ואמר לי, כן, דיברנו על diversity in the industry, I remember you.
פשוט נתת לסקילס שלך to flow, והוא קלט.
כן, זה פשוט היה מדהים.
איזה מחשבה, תכל'ס, זה מחשבה ממש חכמה. במקום לעשות את הפוש, כאילו עשית פול.
כן.
את היית בשלך, הוא פנה אלייך, אבל את יצרת משהו. זה משנה את כל הדינמיקה, כשמכירים אנשים כאלה, במקומות כאלה גבוהים, שהוא פנה אלייך, עובדה שהוא זוכר אותך.
לגמרי, לא.
כי פונים ופונות אליו בטח מלא אנשים.
האמת הוא בן אדם מדהים, ויש לו זיכרון פנומנלי, אז הוא זוכר גם הרבה אחרים, אני לא אקח את כל הקרדיט רק על עצמי, אבל כן, הוא זכר, והוא באמת כאילו... הוא מדהים, וזה היה קטע מטורף שהצלחתי לגרום לו כזה, לשים לב למה ממש. שאני עושה. אבל כל המהלך הזה שלי בתוך ה... רגע, אני אסיים רק את המחשבה. אז צ'רלי הוא גבר שחור, שהיה אסטרונאוט וראש נאסה, השחור היחיד, ואיתו היה לי קל לדבר איתו על דייברסיטי. הוא התחיל את המהלכים, או חיזק ממש את המהלכים שקשורים לשוויון מגדרי ושוויון בכלל בנאסה. הוא, כשהוא הרצה לנו, השקופית האחרונה שלו הייתה שקופית מהפוסטר של Hidden Figures, וזו הייתה השקופית הראשונה שלי.
סרט מדהים על הנשים בנאסה שהיו בעצם בבקסטייג', נכון?
נשים אפרו-אמריקאיות שעבדו בנאסה, שאף אחד לא דיבר עליהם, והיה להם תרומה מאוד 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 גדולה לנחיתה של אפולו, על הירח, ואף אחד לא דיבר עליהם, והוא הראה שקופית של הפוסטר של הסרט הזה בהרצאה שלו, בשקופית האחרונה של ההרצאה שלו, ובלי לתאם, אני אחריו הרציתי, וזו הייתה השקופית הראשונה שלי.
אוי, אני מתה על דברים כאלה. אני מתה על זה שזה קורה. It was meant to be.
ממש.
פשוט מהלך סטוריטלינג שמשלים. זה גדול.
זה היה מדהים, אבל למרות כל זה, עדיין ניגשו אליי השתי בחורות האלה, ואמרו לי שהיום עדיין הדברים לא מותאמים. ואז הסתכלתי וראיתי שבאמת יש המון דברים שאפשר לראות אותם ממש בתחנת החלל הבינלאומית לדוגמה, שנמצאת מעלינו מרחפת ומקיפת כדור הארץ 16 פעם ביום, וכל 90 דקות יש להם זריחות ושקיעות. אז רואים שמה שזה לא תוכנן עבור אנשים עם פרופורציות גוף קטנות יותר של נשים. אז זה רק חיזק את זה שיש פה מקום, יש פה קטע. ובעצם אמרתי, רגע, אם כל מה שגליתי על כדור הארץ, על כל האדריכלות של מה שקרה פה, לא היה בסדר, ועכשיו נורא קשה לשנות את זה, אנחנו עכשיו בדיוק בנקודה בזמן שבונים חדש, עוד 10-20 שנה זה כבר לא יהיה חדש.
נכון.
כבר אנשים התחילו לבנות את זה. זה עכשיו, ממש ממש עכשיו קורה, ואם עכשיו לא עשו את זה כמו שצריך, עוד פעם ניכנס לעוד לופ כזה ויהיה קשה לשנות.
כדור הארץ 2.
ממש ככה. אז זה לגמרי עכשיו זה הזמן, וטריק נוסף זה שבעצם לתכנן למאדים, זה לתכנן לעתיד של כדור הארץ. זה הדרך, כאילו...
זה כלי מחשבתי גם לבחון. בהמון מקומות שקראתי עלייך, מעבר לזה שאני עוקבת אחריך, כי אנחנו חברות בפייסבוק ובחיים, ראיתי המון פעמים שמציגים אותך כרעיונאית. ורציתי לדעת איך את מרגישה עם זה, כי בעיניי אי אפשר להיות אדריכלית חלל בלי להיות רעיונאית. הרעיונות שלך הם מתבססים על דברים קיימים, אבל הם מגיעים ממך.
זה הקושי הכי גדול שלי, זה שם התסמונת מתחזש לי הכי...
ברעיונאות?
לא ברעיונאות, בזה ש... הרי אם את עכשיו, זאת אומרת, אני אדריכלית, תראי לי משהו שתכננת.
נכון.
אני אדריכלית חלל עוד יותר, תראי לי משהו שתכננת בחלל. אין לי כזה.
כן, okay? אבל בתחום חדשני, obviously, שלא יהיה לך.
נכון, אבל בעצם מה זה אומר? שמה שאני עושה הוא זה דברים שנוצרו לי במוח, מעצמי, כמו כזה הוגה דעות או הוגת דעות.
הוגת דעות, לגמרי.
ואשכרה, על זה, זה העבודה שלי. זה מוזר נורא.
את עובדת במה שעובר לך בראש.
אין לי מוצר פיזי, אני לא עשיתי, בניין, אני לא עשיתי מוצר, אני לא עשיתי...
עשית לפני, אבל לא בחלל.
נכון, אבל כאילו הדברים שלי זה בעצם רעיונות. זה מחשבות שנוצרים לי בראש, שנראה לי ממש שהם טובים. וזהו,
כן, כאילו... אבל זה מתבסס על ידע אקדמי, מחקרי, אישי שאת עבר. זאת אומרת, זה לא רק פתאום קמה אישה ואומרת, אני אדריכלית חלל, היא אדריכלית. היא מחזיקה, היא native speaking English, שזה המון והרבה, והיכולת להתנסח ולהעביר קונספטים, זה מורכב. אני לא יודעת אם מישהי שהיא רק דוברת עברית יכולה לעשות את זה. אני יכולה לחשוב רק על לעמוד על במה של TED, זה עושה לי צמרמורת, זה מאוד מאוד מפחיד. בטח שזה רעיון שהוא שלך, ויש סיכוי קטן שהוא לא יעבור כמו שצריך.
הוא גם לא עבר, אגב, בואי נהיה
כנות.
גיליתי שעוד לא פיצחתי, או עכשיו אני מתחילה לפצח איך לדלבר את הדבר. כלומר, מבחינת נגיד צפיות המדד של TED, לא קיבלתי הכי הרבה צפיות. לא קיבלתי הרבה צפיות בכלל יחסית למה שחשבתי שאני אקבל.
למה את חושבת? הבנתי
שאנשים מתחברים לסיפורים, לא יודעת לקרוא לסיפורים פשוטים, אני לא רוצה לזלזל בסיפורים, זה לא ברמה של פשוט לא מעניין.
אולי המסר יותר קל לעיכול, כי הוא מתבסס על דברים קיימים.
אני מדברת על כל כך הרבה נושאים, שכל אחד מהם בפני עצמו הוא חדש, ואולי קצת כבד, שזה קשה יותר לעיכול, ונורא, אני עובדת מאוד קשה בשביל להביא את האנשים לנקודה,
להנגיש להם את זה?
שהם אומרים, וואלה, אני מבינה על מה את מדברת. עכשיו, הרבה יותר קל לי להנגיש את זה לאנשים.
כי זה נולד מתוך צורך.
אבל עדיין אני מרגישה שעדיין לא פיצחתי את הדבר הזה. נגיד, האחרונה ראיתי פוסט שלדעתי זה אחלה דרך, בא לי להתחיל את התדבה שלי ככה.
נו.
שמישהו, אני חושבת בשם תומר, אני לא זוכרת את השם משפחה שלו, הוא פרסם שאלה בפייסבוק, שאמר, נשים, אם היה סגר כולל לגברים,
בין השעות
שמונה בערב לשמונה בבוקר, מה הייתן עושות?
פוסט מעולה.
פוסט מדהים. עכשיו, תארי לך שככה להתחיל TED. אוקיי? אני עולה לבמה ואני אומרת, everyone, I want you to think for one minute about this question. If there was quarantine for men from 8 p.m. to 8 a.m., women, just you are going to answer this, what would you do?
יוצאת בבגד ים להרצל 16, חוזרת ב-4 לפנות בוקר עם נהגת מונית, לא מוציאה את המפתחות שלי לפני שאני מגיעה, לא מסמסת לאף אחד שהגעתי בשלום. מושלם.
מושלם.
מה זה? זה חופש... בא לי לטוס לריזורט
אבל
כזה.
אבל זה הקטע, שבשנייה ששואלים את זה בצורה הזאת, כאילו זה obvious לכל אנשים יש, מה, יש תשובה, נכון. גם תשובות נורא פשוטות. לרוץ ברחוב.
ממש, לצאת לג'וגים. לנסוע
באופניים בשדה. כאילו, לשכב על החוף בלילה, לא ערומה. פשוט להיות בחוף בלילה לבד.
נוכחות רק בתוך המרחב, אפילו באמת ערום, וכאילו... זה הדבר אחר. אני אוטומטית חשבתי על להתלבש חשוף, כי זה מרגיש לי שזה... הפך להיות איזה מין מטבע כזה של הבגד, הוא איכשהו נגרר לשיחה כאלמנט שהביא לתוצאה. וכשאני מדמיינת עוצר כזה, באמת, בא לי לא ללבוש כלום, רק כדי לראות שבאמת לא קורה אונס. כאילו, הנה ההוכחה, לבשתי בקיני להרצל 16, אני על הבר עם דרינק, לא קורה לי כלום. אתם מבינים מה הבעיה? זה מדהים, הכלי הרטורי הזה של לתאר, כאילו כמו דוקטור סוס, לדמיין סיטואציה ודרכה ללמוד על הקיים.
לגמרי,
זה
גם מה שאני עושה עם מאדים, רק בקפיצה קצת יותר גדולה. אבל הטריק הזה, נראה לי שזה גם יכול להיות שהוא מפתח באמת להכניס אנשים לסיפור שלי הרבה יותר מהר. נכון. בדרך כלל אני פשוט עושה המון המון מאמץ להכניס אותם לסיפור שלי, וכשהם שם, הם שם, אבל יש דרך כזאת. שלוקח זמן, ובאמת צריך למצוא את הדברים פשוטים, לא להתחיל לדבר עכשיו על...
אז רגע, אם אנחנו מדברות על פשוט, באמת מעניין אותי לשמוע, כי חלק מהתפיסה שלך של מאדים, על המקום הזה שאולי הוא קצת פחות ממוגדר, איך הוא נראה בוויז'ן שלך? זאת אומרת, איך נראה מרחב שהוא לאו דווקא מותאם למגדר אחד? מה האופציות שהוא יש בו?
אז כמו שאמרתי, נגיד, הוא יהיה בטוח. לא יהיה בו dead ends. לא יהיה בו...
כי עצם המרחב יהיה בנוי ככה.
המרחב יהיה בנוי בצורה שקוראים לזה, יש עיתונאית בשנות ה-60 בארצות הברית, שקוראים לה ג'יין ג'ייקובס, שהיא טבעה את המונח Eyes on the Street, והיא הייתה, היא כתבה ספר שקוראים לו מותן וחייהן, או חייהן ומותן של ערים אמריקאיות גדולות, והיא הייתה אחת החלוצות שדיברו לטובת עירוב שימושים.
אוקיי.
עד אותו זמן, שכמובן גברים שלטו במרחב הציבורי ובאדריכלות, הפרידו פונקציות בעיר. היה את האזור של הבילוי, את האזור של המגורים, את האזור של הזה. והיא אמרה, בואו נערבב אותם. למה? כי כשאנחנו לא מערבבים אותם, האזור של המגורים ריק במהלך שעות היום והוא מסוכן. והאזור של הבילויים ריק במהלך שעות הבוקר, וכאילו, כן?
כאילו זה לבודד את הסביבות מחיה שלנו במקום לייצר משהו שהוא גם קהילתי יותר.
בדיוק, זה גם יותר סוסטיינבילית, פחות דריסת רגל במרחב. וגם להרבב את השימושים ככה שתמיד יש eyes on the street. תמיד יש מישהו שיראה אם מישהו צריך עזרה או מישהי ברחוב.
כאילו המבנה יכול לשקף גם אג'נדה חברתית.
חד משמעית.
ערכים שמובילים אותנו כחברה או כדמוקרטיה, איפה שעדיין יש דמוקרטיה בימים אלה, זה מצרך נדיר, אבל עצם הקונספט של eyes on the street, הוא גם פילוסופי.
לגמרי, נגיד ישראל, אם אולי את זוכרת אפילו, פעם היו בונים את כל הבתי שיקונים בערים עם חומה של 50 סנטימטר, זה מה שהיה דרוש.
נכון, הקטנה הזאת.
חומה קטנה. ומי שיושב, יש לו חצר על הרחוב, הוא רואה את הרחוב והרחוב רואה אותו וזה מגניב.
נכון.
והגדרות עלו. והיום אנחנו הולכים ברחובות עם חומות.
וואו.
בין אם זה גדרות בנויות ובין אם זה גדרות של צמחים, אבל אנחנו הולכים ברחובות עם חומות, כשיש מגורים בקומת הקרקע. ובעצם זה אומר שהקידוש של אני והפרטיות שלי הפכה להיות משהו הרבה יותר חשוב מחברתיות וקהילתיות.
קומונליות. אבל איך מאזנים את זה? איך את חושבת שיש פתרון שמאזן את האינדיבידואל והרצון שלו לפרטיות בטח היום, אל מול הרצון להתקהל ולהתחבר?
אז עושים איזשהו סוג של גרדיאנט כזה. בעצם עושים את המעברים לא כאלה חדים בהכרח. כלומר, אנחנו הולכים מהציבורי לציבורי המשותף, שלא יהיה דירה לרחוב, שיהיה לובי.
אוקיי.
או שיהיה כאלה.
הדרגתיות כזאת.
עושים את זה הדרגתי, כן. זה דרך אחת. דרך שנייה היא להבין שיש ערך, שזה בסדר. נגיד, אני לא אוהבת וילונות בבית.
גם אני שונאת וילונות, אני מתאהבת אותן, ואני תמיד מספרת שזה אופי.
לגמרי.
אני לא רוצה לחסות את מה שמגיע מבחוץ. כל מה שמגיע מבחוץ הוא חמצן בשבילי.
ונגיד, היית פעם בניו יורק והסתכלת, יצא אחד במגדל ולהסתכל על דירות אחרות, כזה מעבר לרחוב.
האמת היא שניו יורק
כזה
זה
מציצני שכזה.
ארצות הברית זה מצחיק, כי דנו אמריקאי, וזה כל המשפחה שלו שם, וזה חור בהשכלה, כי היינו אמורים לטוס לפני הקורונה. עוד לא הייתי שם, אבל כשהייתי
אפילו טוקיו.
כן, טוקיו, הונג קונג, יצא לי יותר להיות באזור של המזרח ואפריקה. מעטים היום הבתים והדירות שיש את המבט הזה שאפשר לראות מרחוק, גם כי הבנייה מאוד התרחקה. כל המלונות היום הם פחות נמצאים, לפחות איפה שאני הייתי הגדולים, הם לא ממש ברחוב. בטוקיו המקומות שכן היו ברחוב, הם שומרים על פרטיות בצורה שהיא...
הבנתי. אז נגיד בניו יורק, יש הרבה כאלה שאין להם וילונות.
כמו חלון אחורי של היצ'קוק.
כזה. וזה בעיניי הדבר הכי כיף בעולם לעשות... קצת מציצני, אני מודה. אבל אין יותר כיף מלהסתכל על חלונות של אנשים אחרים, שהם גם הרבה, הרבה מול העיניים אחד עד השני, ואת פתאום קולטת כמה חיים, כאילו...
ממש.
זה כאילו, זה המיינדפאק הכי גדול שלי, שאני כאילו רואה בן אדם ברחוב ואומרת, הוא חיים שלמים בפני
הוא
עצמו,
עולם,
או היא.
ואז שהם ליד אחד השני,
זה
ממש
זה,
פלנטות.
זה מבחינתי, זה פסיכי. אז נכון, לפעמים זה מציצני, ולפעמים רואים דברים שאני לא אמורה לראות,
אבל גם יש בזה אבל משהו.
אני גם לא שמה וילונות. אני בסדר עם זה, ואני חושב שיש בזה קטע. והמקום הזה של להראות איך אני חיה...
אתה בפנים גם.
זה בסדר, כאילו בואו, הרי מה קרה עכשיו? אנחנו לא מדברים על המון דברים, המון עושים עם טאבו, אנחנו לא מספרים באמת, אנחנו רואים באינסטגרם איך אנחנו חיים במרכאות, אנחנו לא מכניסים אף אחד פנימה, גם אם זה וירטואלי, גם אם זה פיזי.
אפשר לשים חלונות בחלל?
כן.
עם כל הלחצים?
אפשר, הם פשוט צריכים להיות רצוי שהם יהיו בצורה של כיפה.
אוקיי, וואו.
אבל אפשר.
לדמיין חלון מקומר כזה, זה משהו אחר לגמרי. מה לובשים בהתיישבות שהיא
פחות ממוגדרת? אז נגיד, אני אתן לך את המחשה של מה קורה רגע במאדים, מה את צריכה ללבוש במאדים באופן כללי. אז במאדים באופן כללי, יש 1% סמיכות של אטמוספירה מכדור הארץ. מה שזה אומר, אחד הדברים שסמיכות אטמוספירה משפיעה עליהם, אני עושה לכם כזה שיעור קטן בפיזיקה, או בלא יודעת.
גברת פריזר.
לגמרי.
אין על אוטובוס הקסמים, לגמרי.
אז אחד הדברים שזה מגדיר, זה טמפרטורת רתיחת המים.
אוקיי.
בכדור הארץ, טמפרטורת רתיחת המים, 100 מעלות צלזיוס בגובה פני הים. אנחנו בני אדם, 36 מעלות צלזיוס בממוצע, הפער בין 36 מעלות ל-100 מעלות שומר עלינו בחיים.
נכון.
מאדים, יש אחוז אחד מסמיכות, האטמוספירה מאוד 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 דלילה.
נכון.
מידת רתיחת המים, יש לך ניחוש?
או מי, אני, לא, אין לי.
7 מעלות צלזיוס.
לא נכון.
דמייני, שאת יוצאת החוצה, ואת 36 מעלות, ובשבע כבר מתחילים לרתוח. מה קורה לבן אדם? שיוצא החוצה על אדמת מאדים, לא מוגן.
מה שנקרא, השרב שהיה לנו עכשיו הוא בדיחה על מה אתם מדברים.
ותזכיר לי לדבר איתך, להגיד משהו על ונוס, כי זה נורא חשוב בסטורי טיינינג הכללי יותר של החלל. אבל בעיקרון, אז זה מה שקורה, אז אנחנו חייבים חליפת חלל במאדים, חייבים, חייבים. ועכשיו מתחילים כזה להכניס מעצבי אופנה, וכל מיני כאלה שיתחילו לתפור לנו את החליפות שלנו. אז זה התחיל, אם נסתכל על אסטרונאוטים פעם, זה כזה חליפות בורקי כאלה גדולות, נכון. כי בעצם צריכים לפנים שיהיה מעבררים, ושזה יהיה קש לשתות מים, כי אנחנו יוצאים לתקופה...
כמו בית קטן של צב כזה
בדיוק,
שהולך איתך.
בדיוק, אנחנו כמו צבים. אז אני חושבת שיש שמה המון המון מקום של מחקר, מה שכרגע מדברים עליו, שהחליפות של האסטרונאוטים עדיין לא במאדים, כל חליפה custom made, לא בונים כבר סטנדרט,
okay.
אלא עכשיו אפילו הכיסאות בחללית של ספייסקס, no. יצקו אותם למידות כל אחד של האסטרונאוט הספציפי, וזורקים אותם אחר כך, לא מאוד סוסטיינבילי.
כמו התחת של הסוסים, רק לא.
רק הפוך.
קסטם מייד הפוך.
בדיוק. וזה אני חושבת שיש, זה כאילו הקצה השני של המנעד.
אז השאלה אם יש לזה התכנות. את חושבת שיש לזה התכנות למה? שזה להכל קסטם, קסטם מייד לכל דבר?
לא, אני חושבת שצריך להשקיע מאמצים באלמנטים, בין אם זה בגדים ובין אם זה בניינים, שהם גמישים. שאפשר ללחוץ על כפתור וזה מצטמצם וגדל. למה לא?
מה דעתך על חדרי שירותים? כי כשאמרת מקומות מפחידים, המקום שהכי מפחיד אותי הוא חדר שירותים. ציבורי. דבר ראשון, אפרופו eyes on the street, אני לא רואה מה קורה. ומאחורי הדלת של התא שנסגרת, אני לא רואה את העולם שאת הסתכלת עליו בחדווה בחלון, אלא את הסיוט. כי מאחורי הדלת הזאת, כולם יכולים לחכות לי, ואני מתכוונת על כולם, כי אין סטריאוטיפ מבחינתי, או דימוי למישהו תוקפן. כל הבלגן שיש עכשיו בנחל האסי, על מין, איך נראה תוקפן, למה משייכים אותו, בשירותים, יש לי תחושה כאילו game on, מי שהכי חזק שורד. כאילו זה מקום הכי אבולוציוני של דרווין, את מספיק חזקה, תשרדי. Mm-hmm. והמון פעמים אני לא רוצה להיכנס לשירותים מלכתחילה. תחנה מרכזית חדשה, להיכנס שם פעם אחת לשירותים, את צריכה כאילו לקבל סיום קורס מסלול דובדבן. Mm-hmm. כי זה מצריך ממך יד עם הטלפון, את משתינה בפיסוק, את לא נוגעת בכלום, רעשים, את כבר מכינה תוכנית מילות. איך שירותים יכולים להיראות בעינייך?
אז או, הנה, אני לא חשבתי על זה ברמה הזאת. כאילו יש בעיות עם שירותים וכמות טעים ודברים כאלה, אבל בואי נעשה את התרגיל הזה ביחד. אני באמת אמיתי לא חשבתי על זה, אבל נגיד בתחנת החלל הבינלאומית, לא במאדים, יש מיקרוגרביטציה. הם כל הזמן במצב של פרי פול. הכל מרחף. צריך שירותים אחרים לגמרי.
נכון.
אין, זה לא שירותים כמו שאנחנו מכירים אותם. דמיינו כל נוזל שיוצא החוצה מהגוף שלנו, מרחף בחלל האוויר. הוא לא הולך לכיוון מסוים. אגב, בגלל זה, אסטרונאוטיות שמגיעות לתחנת החלל, מחזירים להם כדורים שהם לא מקבלות מחזור, כי הם לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה שלאן אדם ילך.
רצינית?
הם לא מקבלות מחזור. כולם באופן גורף.
אנחנו מיישבות פלנטות,
הם לא יודעים.
אי אפשר להתמודד עם מחזור גם בחלל.
אומרים, דם יזרום הפוך לתוך הגוף, לא עשו מספיק מחקרים.
מעניין אם זה מעכב פוריות, נשים שרוצות להמשיך להביא ילדים.
חלל באופן כללי הוא לא טוב לנו. יש בו המון המון קרינה, הוא קשה לנו.
אוקיי.
אבל עכשיו, נגיד, בדיוק אתמול, אחד מהדברים שאני עושה בחודשים האחרונים, אני חלק מקבוצה של מנטוריות מטעם האגף באום ל-Outer Space Affairs, שיש להם תוכנית שקוראים לה Space for Women.
איזה עושר. את יושבת פה ויש לי גוסבאמס רק מההבנה שיש יוזמות שאנחנו פשוט לא יודעות עליהן.
זה קיים וזה מהמם. אז כל יום שבת אנחנו עושות וובינר בשעה 5 בערב שעון ישראל, בדרך כלל, שכל פעם מראיינות אנשים אחרים בנושאים שונים, חובה שזה או גבר ואישה או שתי נשים וגבר אחד.
אוקיי.
לא משנה, ויהימה. ואתמול היה הפעם השנייה שאנחנו מדברות על ספייס סקס. ובעצם, כן. אז אתמול פספסתי האמת היא, כי הייתי עם כל הסיפור של כנס אחר שהייתי בו השבוע,
של אילון מאסק.
אילון מאסק.
אילון מאסק. זה אילון מאסק היה שם. שכחתם? זה אילון מאסק.
אמרנו את זה מספיק פעם.
זה אילון מאסק. רק כאילו שיהיה ברור. תקשיבי, אם את היית בן אדם אחד ממנו, אז אני שני אנשים ממנו. אני. עשינו עכשיו את הנגיעה של איתי. אוקיי, תמשיכי, סליחה.
איפה הייתי? אילון מאסק קטעה לי את החוט מחשבה.
דיברנו על סקס בחלל.
אז אנחנו, אחד הדברים שמאוד מעניינים אותנו לבדוק, ויש את זה אגב, אני יכולה גם לשתף את הוידאוים של זה, מה הניסויים שעכשיו עושים בעצם ברמה הזאת של רבייה בחלל, תינוק ראשון בחלל, מחזור בחלל.
מחזור בחלל. דברים.
אז נגיד עכשיו עושים ניסויים עם מחברים.
אוקיי.
אז זה כן, ונולד עכבר ראשון בחלל, יש מאוס, ספייס מאוס בייבי.
מעניין איך קוראים לו.
אני לא יודעת, אני אבדוק. אז זה דברים שהם מאוד בחיתולים, אבל הם קוראים סופר טו לייט, כאילו, if you ask me.
אם אי אפשר לקיים משגל בחלל, לשם מה? אולי בכלל החלל, את מרגישה באיזושהי צורה שהחלל הוא אמיני? יש פעמים שאני מסתכלת על החלל ועל סייפיי, ויש איזושהי תחושה, הסרט האהוב עליי הוא Alien, סיגורני וויבר, בתור אלן ריפלי, הסרט שלי, ויש משהו בסרט הזה, Alien, סרט סייפיי, על מפלצת שתוקפת, אני מוזגת לך שתייה, כי אצלנו בזמן רעיון, מותר לשתות. אני עכשיו עושה, אני מולטיטאסקינג, אני מתאימה לחלל. בבקשה, הכירתי. אז בסרט הזה, יש איזה מין תפיסה כזאת, שכל הנשים שם, אמנם מתנהגים אליהם קצת בשוביניזם, אבל הם גם לא נראות נשים פר אקסלנס, כאילו סיגורני וויבר שם עם קרה מטולטל וכולה אבס, בלי ציצי, עם גופיות סבא. ומעניין אותי לדעת, את מרגישה שיש משהו אמיני בחלל או שזה שלי?
אני חושבת שזה קצת שלך. אני חושבת שיש סיכוי שבאמת ככה יראו אותם. כי אם נשים בחלל הן חייבות להיות קצת לא נשיות.
נכון.
יכול להיות.
יש תשוקה בחלל לדעתך? שיש כל כך הרבה דברים גדולים?
אני חושבת שכן, זה... נגיד עכשיו, אם לפני 3 שנים מה שאמרתי לך זה אני רוצה לפגוש את אילון מאסק, עכשיו ברור לי שאני אפגוש אותו, דבר הבא שאני רוצה אז אני רוצה להגיע לחלל. לא יודע להירח או למאדים, אבל לחלל, זה המשן הבא שלי. ואני לגמרי חושבת, אני כל מה חושבת, איזה מעניין מה קורה, כי נגיד שני האסטרונאוטים האחרונים שהיו עכשיו בתחנת החלל, שהוצאו על ידי ספייסקס, מעבורת של ספייסקס, פעם ראשונה שהם מטיסים בני אדם, שניהם נשואים לאסטרונאוטיות.
עכשיו, וואו.
כן. אז זה שני זוגות ויש להם ילדים, וכאילו אמא ואבא אסטרונאוטים, והנשים שלהם טסות אחד אחריהם, או שתיים אחריהם, ובואי נחשוב רגע אם שניהם היו טסים ביחד. סביר לי שהם לא עשו את זה כי יש להם ילדים וסיכון וכאלה, אבל נגיד, מה, הם לא יכולים כאילו סקס בחלל? אם הם נשואים, גם אם הם לא, כן, בואי. אבל סתם, זה כל כך, כאילו, כבר, אנחנו כבר שם, זה קורה.
זה חלק בלתי נפרד.
ויש כל כך מעט מחקרים ובדיקות על מה קורה ואיך קורה ומה... מחזור, בואו, אנחנו עוד בהיריון אפילו.
כן,
אנחנו במחזור.
זה הכי פשוטה, הפעולה הגופנית הזאת. וואו.
אז כן. אגב, אומרים שאם בני אדם, או כשבני אדם יגיעו למאדים, יקרו שינויים אבולוציוניים מאוד 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 מהירים, ובערך תוך 500 שנה אנחנו לא נוכל להתרבות עם בני כדור הארץ יותר. יהיה מרשינס ויהיה ארטלינגס.
לסיום, מה היית רוצה שיקרה לך בשנה הקרובה?
מלא דברים אני רוצה שיקרה לי בשנה הקרובה.
מה בא לך בשבילך שיקרה?
בא לי בשבילי... אני רוצה קצת חופש. אני מאז שפתחתי את המשרד שלי לא הייתי בחופש. כמעט בכלל.
שלוש שנים.
אני עובדת, בגלל שמה שאני עושה כרגע, אין אף אחד שעושה את זה בעולם. כלומר, אין אף אדריכל או אדריכלית חלל שמתעסקים בנושאים שקשורים לחברה ומגדר ודייברסיטי והיומן פרפורמנס וכל הדברים האלה. כי בעצם מה שאני מנסה להוכיח זה שהי, אם זה לא מתוכנן טוב לנו, אנחנו עובדים פחות טוב, חושבים פחות טוב, מתפקדים פחות טוב, הכל פחות...
כאילו להראות את האימפקט.
כן, כאילו אנחנו קצת זמן חיים פה, בואו נמקסם את זה, לא הוגן, כאילו, לא הוגן שלנו ייקח עוד כמה שניות להגיע למדף הגבוה בסופר, זה לא הוגן.
לא, זה לא הוגן.
אז...
זה גם רק קצה הקרחון.
לגמרי.
אנחנו כל כך לפעמים עיוורות ברמה תרבותית של מרחב עירוני, שזה מה שאת מתעסקת בו, שאנחנו, כמו שאמרת, לא הצלחתי לחשוב על מעלית שהיא לא עושה לי התקף חרדה, קל. וזה, יש פה גם צורך לפרק את הדברים שכבר הכרנו, ואת איכשהו מלאה בתשוקה והתרגשות מזה, שזה גורם לי לחכות להיות. זאת אומרת, אם את היית עכשיו עושה ניסוי, אני הייתי באה ליישב איתך את הדונאט. אני לא צוחקת. אני סופר רצינית. אני חושבת שהתרגיל המחשבתי הזה הוא גם לא רק תרגיל מחשבתי. אני ראיתי את הסקיצות של מה שציירת אז, לפני שנתיים, והמוח שלי אף.
אז אגב, עכשיו אני עושה מבנה שמדמה התיישבות בחלל לברנינגמן 2021, שעושים מושבת קבע.
ברצינות.
לתחרות של ברנינגמן, עוד לא...
יש לי שאלה, לכל מי שמאזינה ורוצה להכיר אותך לעומק, את מפרסמת את הדברים האלה, פייסבוק, אינסטגרם, איפה אפשר לקרוא?
הדברים האלה ספציפית, יש דברים שהם תחת NDA, אז אני לא מפרסמת.
זה ברור.
אבל כן, כל הרשתות, והאתר שלי שכרגע הוא בתהליכי שינוי, כי הבנתי שלא יכול להיות שאני אדריכלית חלל עם אתר כמו של אדריכלים.
נכון.
רגילים.
ממש, זה כאילו מסך שחור כזה, ורואים נקודה מהבהבת, זה space.
כזה.
The final frontier.
לגמרי.
מושלם. דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך תודה אדירה שבאת. זה כיף מאוד אחרי שעברנו ביחד שיעורים ולימודים בג'ולט, שפתאום אני מקבלת את מה שרציתי כל כך הרבה זמן, שזה לתת לקול שלך במה. ועד היום באמת לא היה לי הרבה מקומות משלי לתת לזה את המקום, אבל סיפרתי עלייך לכמעט כל מי שאני מכירה.
זה כיף.
ואני רוצה להגיד לך תודה בשם כולנו.
באהבה.
כי יש לך פה משימה חברתית שגם אלו מאיתנו שלא מודעות אליה, יהיו מושפעות ממנה, וזאת זכות שבאת לפה.
איזה
את כן. מדהימה, מיכל.
תודה
ממש
הרבה.
תודה שהגעת. תודה לכן שהקשבתם לנו. בשבוע הבא ניפגש פה עם עוד פרק, כנראה לא גלקטי באותה מידה, אבל גם אדריכלית חלל כנראה יש רק אחת, והיא מיכל שלנו. אז אני הייתי בר רומנסקי, את היית מיכל, ותצטרפו אלינו שוב בקרוב. כמה טוב שבאתן. ביי ושנהדרת. להתראות.
ביי.